הרב בני לאו, שמואל ב', פרק כ"א.
מוסכם על כל לומדי התנ״ך, ישנים וחדשים, שפרק כ"א פותח קובץ עד סוף ספר שמואל ב', עד פרק כ"ד, נספחים לספר, חלקים שונים שהתגבשו ביחד לקבוצה של משהו כמו 6 נספחים ב4 פרקים. לכל אחד מהם יש איזשהו קישור לחלקים קודמים מן הספר, וצריך ללמוד אותם בהקשר למקומם הנכון. כאן אנחנו, בחלק העיקרי של פרק כ"א, נמצאים בסיפור שכמעט ללא ספק צריך לגלגל אותנו אחורה אחורה לראשית ימי מלכותו של דוד, בשלב שבו עדיין בית שאול נוכח על פני הארץ. תשימו לב איך שמתחיל הפרק שלנו, ויהי רעב בימי דוד 3 שנים, שנה אחרי שנה, ויבקש דוד את פני אדוני, ויאמר אדוני אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים. ואז דוד המלך מייצר איזה דיאלוג עם הגבעונים, מנסה לפייס, מנסה לכרות ברית מחודשת, ומאיר לנו הכותב בפסוק ב' שהגבעונים הם לא מבני ישראל, כי אם יתר האמורי ובני ישראל נשבעו להם, ויבקש שאול להכותם בקנותו לבני ישראל ויהודה. פתאום אנחנו שומעים דבר שעד עתה לא ידענו, ששאול היכה את הגבעונים. אני הזכרתי את הדבר הזה כשדיברנו על הרצח שרצחו בענב הרכש את הבן של שאול, את איש בושת, כשהם באו מן הגבעונים. כאן הגענו לפרק עצמו. הגענו לפרק שבו יש לנו את סיפור הרמיזה הבוטה ביותר אל מעשהו של שאול בקנאותו לבני ישראל ויהודה. בואו ננסה קצת להבין את החוויה של מה שאנחנו חווים כאן בתוך הספר. ראשית דבר, אנחנו מגלגלים את עצמנו אחורה אחורה לפרק ט' בספר יהושע, ברית יהושע והגבעונים. יהושע קוראת ברית שלום ונשבע יחד עם נשיאי העדה, נשבעים לגבעונים למרות שהגבעונים עשו בעורמה, התחפשו כאילו באו מדרך רחוקה, הם הצליחו להינצל מגורלם של עמי כנען, אבל הם ביססו את עצמם כמי שקראת ברית שלום עם ישראל, וברית שלום היא ברית מחייבת. זו בעצם הבשורה הכי גדולה שאנחנו שומעים כאן בפרק הזה. ברית השלום מיהושע, שזה מאות מאות שנים קודם, היא מחייבת את כל מי שישב בנחלתו של יהושע כמנהיג, כראש וכעת כמלך. שאול בבקשו לבסס את ממלכת ישראל המתחדשת, המלך הראשון של ישראל, הוא שובר את הברית, את הברית שנשבעו ישראל, נשבעו ראשי העדה. שאול מרגיש שהברית הזאת היא ברית שהיא יותר פוגעת מאשר מועילה. וכשעושה את הדבר הזה שאול, הוא בעצם מבקש לומר, אני משוחרר מן הברית. איך הוא עשה את זה? איך יכול להיות שהוא שחרר את הברית? צריך באמת להיכנס פה לעובי הקורה, מה עבר בליבו של שאול, חוץ מאשר קנאה לאומית לטובת ישראל. הייתה לו מחשבה פרו-ישראלית, פרו-יהודית, מתוך מחשבה שלא יכול להיות שיהיה איזשהו נטע זר שהוא עלול להיות גיס חמישי כל כך אקטיבי בלב ליבו של ישראל. אז הבה נאמר כך, אני אשתמש בלשונו של הרד"ק, כנראה כוונתו לטובה. ובכל זאת, כאן הפרק שלנו מלמד אותנו שכשאדם מפר ברית שבועה, יתגלגל עליו ועל זרו עונש שהוא ביטוי לחרפה שהוא עשה בחילול שם שמיים. שאול לא חשש לחילול השם באהבתו את אומתו, באהבתו את עם ישראל, אבל הוא נענש עונש קשה מאוד מאוד. קודם כל 3 שנות רעב שהם זיכרון לדוד, תשים לב, תעשה בדק בית. דוד ערני ובודק בודק מה קרה בישראל, והוא מקבל את הבשורה מאת השם אל שאול ואל בית הדמים אשר המית את הגבעונים. זה מאוד מעניין שהאוזן של חז"ל שמעה את התשובה האלוהית שאומרת אל שאול ואל אשר, כאילו יש פה 2 תשובות שונות. תשובה אחת, מה עשית אתה, דוד, כדי לתת כבוד למלך שאול. אל שאול זה בגללך דוד, אתה התמנית מלך על ישראל, ואתה יודע שאנשי יבש גלעד הצילו את שאול, את גבייתו של שאול מחרפה, כשהוא היה תלוי בחומת בית שאן, אבל אתה לא עשית שום דבר מעבר לזה, לא נתת לשאול את הקבורה המגיעה לו. אתה כאילו קיבלת את את המציאות הזאת שהוא כבר ירד ונקבר איפה שהוא, לא עשית עם עודו חסד, לא קברת אותו כהלכה, לא הספדת אותו כהלכה. זאת היא טענה ראשונה שטוענת הגמרא במסכת יבמות, אל שאול שלא נספד כהלכה. והדבר השני, אל בית הדמים. בית הדמים אשר ימית את הגבעונים, וזה כמובן הסיפור הגדול על עונשו של שאול, ואולי בעצם עונשו של בניו, שזה מגלגל אותנו לשאלה הגדולה הבאה, שבנים מתים באבון אבותם. הסיפור שמתגלגל מכאן ואילך הוא סיפור מאוד מאוד קשה, אפשר לומר מצמרר, כי דוד מנסה לפייס את הגבעונים, והגבעונים באיזשהו מקום מאוד קשה, הם אומרים לא, לא. אין כפרה. הכפרה היחידה כנראה, יש להם את האלבון או את הכאב העצום על מה שעשה להם שאול בהקוטו אותם, ואז הם אומרים, אין לנו שום חשבון עם ישראל כי אם עם בית שאול. אנחנו רוצים נקמה. אנחנו רוצים שיותן לנו שבעה אנשים מבניו, והוקענום לאדוני בגבעת שאול בחיר אדוני. ודוד נותן להם. דוד, יש פה באמצע פסוק ו' הפסקה של נשימה. אחרי שהם אומרים יש הפסקה, אתה נושם עמוק, ויומר המלך אני אתן. אז מאירים לנו שהמלך חומל על מפיבושת, על מפיבושת שהוא בנו של יונתן, כאילו יש ברית נוספת, אני נשבעתי, כתוב. שבועת השם בינותם, בין דוד ובין יונתן, כל הפרק הזה עטוף ביחסים לשבועה. אתה שאול פגעת בשבועה, אני דוד לא מוכן לפגוע בשבועה שנשבעתי אל יונתן, ולכן אני מגן על בנו, אבל בכל זאת לוקח המלך את שני בני רצפה בתאיה, שילדה לשאול, פלגה שאול, ארמוני ומפיבושת, וחמשת בני מיכל בת שאול, אשר ילדה לאדריאל בן ברזילאי המחולתי. צריך לומר פה שיש הרבה הרבה מבוכה בפרשנים, מה זה החמשת בנים האלה של מיכל בת שאול אשר ילדה לאדריאל, זאת היא מבוכה מכיוון שמצד אחד אנחנו יודעים שאין בנים למיכל, מצד שני אנחנו גם יודעים גם שאדריאל ניתן למירב, אז מי הילדים האלה? יש כאלה שעושים חיים קלים מאוד, הם פשוט משנים את השם של מיכל למירב, זה תיקון נוסח, ותיקון נוסח הוא כמובן יכול לעשות עם איזשהו, אם יש לך איזה שהם ידיים או רגליים שאתה יכול להיחז בהם, במקרה שלנו האחיזה היא קלושה מאוד, אבל היא אפשרית, היא אפשרית כי אתה לא יודע לצאת מהדבר הזה באופן אחר. יש כאלה שרוצים להגיד בכל זאת בני מיכל, או שהם מאומצים על ידי מיכל, בניה של מירב המאומצים על מיכל, כך או כך או כך, אפשר לקרוא את כל הפרשנויות האלה אצל הפרשנים הקלאסיים. בסופו של יום אנחנו מדברים פה על שבעה בני שאול מוקעים, מוקעים ממש כך, תלויים מוקעים ולא ניתנים לקבורה, זה הסיפור. הסיפור הוא שהם נמצאים בתקופה ארוכה, לפני, שם תולים אותם, ושבעה ביחד הומתו בימי קציר, תחילת קציר סעורים, זה אומר תחילת ימי הקציר סביב פסח, ואז הם נשארים תלויים, ורצפה בת איה, בעצם האמא השקולה, מטורפת מצער, עומדת שם מתחת הגביעות האלה, וכל הימים, מתחילת קציר עד ניתח מים עליהם מן השמיים, שאם אנחנו מבינים נכון, זה עד החורף. בעצם כל הקיץ היא עומדת עד שירד גשם מן השמיים, לא נתנה עוף השמיים לנוח עליהם יומיים ואת חיית השדה לילה, ויוגד לדוד את אשר עשתה רצפה בת איה פלגה שאול. הוא מבין פתאום מה זה מלחמה על כבוד, מה זה המלחמה הזאת על הגבייה, הוא מבין שהוא בעצמו חטא. דוד מקבל דרך רצפה בת איה, הוא מקבל איתות, איתות על המשמעות הזאת של להילחם על כבוד המת, כי גם למת יש כבוד. ואז דוד עושה את התיקון שלו, ולוקח את עצמות שאול ויונתן מיבש גלעד, וקובר אותם, לוקח אותם וקובר אותם עם עצמות כל המוקעים, בארץ בנימין, בקבר קיש אביו. זאת אומרת, עושה קבורה מתוקנת לכל החללים האלה, גם לשאול ובניו, וגם לשבעת החללים המוקעים האלה, ובזה הוא מבקש בעצם להביא שקט אל הארץ. הסיפור הזה, סיפור הבנים המוקעים והקבורה שלהם, מביאה אותנו למקומות מאוד מחרידים בנושא של מה עושים בארץ כשיש בחילול שם שמיים. בעצם זה הסיפור. הסיפור הוא, עם כל הקושי שבקריאה שלו, כאילו התורה אומרת לנו, אין דבר כזה, מלך שחילל שם שמיים ושבר ברית שנשבע יהושע בן נון לגבעונים, הוא יישא בדין במלוא החומרה. הרעיון הזה שאתה קוראת ברית עם גויים מסביבך, עם עמי ארץ, גם כשהם עשו את זה בעורמה, לכריתת הברית יש משקל שלא מפרים אותו בשום צד ובשום מקרה. הפרת הברית, התלמוד במסכת יבמות רואה את זה כל כך בחומרה. דף עין ח' ביבמות, הוא אומר, הפגיעה הזאת של שאול היא חילול השם הגדול שנעשה אי פעם, ועל זה מוקעים שבעה בניו. הרעיון הזה הוא הציר המוליך את הנספח שלנו למלכות דוד, ואם אנחנו לומדים אותו בתחילה, אם אנחנו שמים את התמונה הזאת בתמונת פתיחת הספר, כשדוד מתחיל את מלכותו, אז אנחנו רואים איך שהסמל הזה, שדוד נכנס למלכות כשהוא יודע, יש לו איתות, איתות מן שמיים, אתה תייצר מלכות שיש בה בריתות ואין בה חילול שם שמיים. ברית ושבועה מחייבת אותך, כי הברית והשבועה קושרת ביחד את השמיים אל הארץ. מי שפוגע בברית בעצם פוגע בקשר הזה ומחולל עליו את השמיים. סיום הפרק זה עוד מלחמות שנספחות לנו, מלחמות של דוד בפלישתים. יש לנו פתאום פה איזשהו סיפור שאנחנו פתאום שומעים שלא דוד היכה את גוליית, אלא יש לנו מישהו אחר שהיכה את גוליית. זה מאוד מאוד מביך, זו שאלה ידועה, כי אנחנו הרי כולנו יודעים שדוד היכה את גוליית, וכאן אצלנו בפסוק י"ט, אלחנן בן יערי אורגים בית הלחמי היכה את גוליית הגיטי. אז אתה שואל מי הרג את גוליית, אז תבוא יוחי ברנדס במלאכים ג' ותגיד, הנה פתאום התפרץ בתוך הפרק איזה קול שהוא המסורת האחרת שהודחיקה אל הפינה. פרשנות הרבה יותר פשוטה היא כמובן, למשל, של בעלי התוספות, רבי ישעיהו דיטרני, שאומר, היו שני גוליית. והפירוש היותר פשוט הוא הפירוש שמופיע בדברי הימים, שהוא בעצם מין פרשנות לספר שלנו, שאומרת ככה, שאלחנן בן יאיר הלחמי, אחי גוליית הגיטי. אלחנן הרג את האח של גוליית, ודוד הרג את גוליית.